שלום, אנחנו בשיעור שלנו היום, אני עושה בסוגיה, אנחנו נמצאים בעיצומה של מסכת בכורות, ועליה, וכאן מתוך הסוגיה אני רוצה לדבר על נושא שהוא בעצם מופיע גם בסוגיות אחרות, אבל דרכה של תורה שדברים באים גם באופן מפתיע, נושאים שאולי לכאורה שייכים רק לסדר נזיקין, מופיעים כאן בסדר במשנה, במשניות. יותר נכון, במסכת בכורות, וזה מתחיל בזה, בדף כ"ח עמוד א' במשנה, אנחנו לומדים על השוחט את הבכור, הוא מראה את מומו, אנחנו לומדים פה ענייני בכורות, ממה מתחילים, מהעניין הזה של בכור שצריך בזמן הזה, הרי אי אפשר לעשות איתו דבר עד שיהיה בו מום, אבל כשיש בו מום צריך גם כן לא לעשות את זה בדעת אדם, בדעת עצמו, אלא להראות את זה למומחה, שהוא יראה ויקבע שבאמת זה מום כזה שמתיר כבר את השימוש ואת השחיטה של הבהמה ולאכול את בשרה לפחות, כן. בכל אופן, כאן נאמר שמי שאינו מומחה ורואה את הבכור ונשחט על פיו, הרי זה יקבר וישלם מביתו, כיוון שיש כאן איזה בעיה, שאם הוא אדם שלא מומחה, והוא זה שאמר על פיו ששוחטים, אז יש בזה אפילו איסור, ולכן אם הוא עשה את זה, והוא נתן אמירה שכאילו מתירה את השחיטה, הוא עשה את זה, אז זה דבר שלא היה ראוי, כיוון שזה לא ראוי, אז בעצם מהבהמה אין מה לעשות עם הבשר, יקבר כתוב, הרי זה יקבר וישלם מביתו. אז זה משנה אחת שעוסקת פה במין צורה של הוראה, שאם היא הייתה בצורה שאינה ראויה, אז היא מחייבת את זה שאמר בתשלום. מדובר פה על תשלום שהוא משלם את הנזק שהוא כאילו גרם בזה ששחטו שלא כדין. והנה בהמשך לכך יש לנו המשנה הבאה, בדף כ"ח עמוד ב', מדברת על דיין, זאת אומרת יש כאן איזו הקבלה, רואה את הבכור, הוא בעצם אדם שאמור היה להיות מומחה כמו דיין בכלל, והנה במשנה הבאה מדברים פה באמת על דיין ממש, דן את הדין, זיכה את החייב וחייב את הזכאי, טימא את הטהור וטהר את הטמא, מה שעשה עשוי וישלם מביתו. זאת אומרת הנה גם כאן המשנה ממשיכה את העניין של ראיית הבכור, ממשיכה איתו גם לנושא של דיין, וזו סוגיה בפני עצמה שמפורסמת מאוד, מה שנקרא טעות הדיינים, סוגיה שיש עליה הרבה דברים שנידונים ונזכרים, ואנחנו ננסה במשהו גם כן להתייחס אליה, כי כאן על המשנה הזו, הגמרא אומרת, למתנן סתמא כרבי מאיר, דדין דינא דגרמי, זאת אומרת אם כתוב על הדיין שהוא משלם על הטעות שלו בדין, משלם, אז הגמרא אומרת, נגיד שהמשנה הזו הולכת דווקא לפי רבי מאיר, דדין דינא דגרמי. זאת אומרת, הגמרא מכניסה אותנו מיד פה לנושא, שהוא באמת נושא כללי גם בדיני נזיקין בכלל, שזה קשור לגבי מושג שנקרא דינא דגרמי. זה נושא, אדם שמזיק חייב לשלם, אנחנו יודעים בדרך כלל לומר שגרמא בנזיקין פטור, בכל זאת יש משהו באמצע שהוא מין סוג גרמה כזה שהוא יותר חזק, יותר שייך לחייב עליו, ורבי מאיר בכל אופן הוא דין דינא דגרמי שמחייב בסוגים מסוימים של גרמה שנקרא גרמי. וכאן הגמרא אומרת שאם הדיין חייב לשלם, זה מסתבר שזה הולך לפי רבי מאיר שדן דינא דגרמי. הגמרא מתרצת, אמר רבי הילה אמר רב, כגון שנשא ונתן ביד. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אל תפרש בהכריח את המשנה שהיא הולכת דווקא לפי רבי מאיר, כי גם לפי חכמים שאינם מחייבים בדינא דגרמי, אז בכל זאת כאן ייתכן שמדובר במשנה כשנשא ונתן ביד, זאת אומרת שהדיין לא יסתפק רק באמירה למי שחייב או למי שפטור, אלא גם יותר מזה, הוא גם ממש לקח ביד והעביר ממזה שחייב והעביר ל... מי שהעביר לתובע את הכסף, נגיד בצורה הזו. אז זו בעצם כרגע קראתי את המשנה הראשונה של עוסקת בראיית הבכור, המשנה השנייה של טעות הדיינים, והגמרא שתולה את העניין הזה בדינא דגרמי, אבל אומרת שלא בהכרח. כאן בעצם צריך להבין, כשהגמרא אומרת שזה דינא דגרמי, למה זה דינא דגרמי? וזו בעצם השאלה המעניינת, שעליה אני רוצה להתעכב פה בדיון שלנו עכשיו בשיעור הזה. למה באמת זה דינא דגרמי? במה זה נקרא דינא דגרמי? וכאן אנחנו כמובן כדרכה של תורה אנחנו מוצאים איזה שיטות שונות. ושאלה נוספת שבעצם קשורה אחת לשנייה, אם זה דינא דגרמי, למה ההערה על דינא דגרמי שאולי המשנה הולכת דווקא לפי רבי מאיר נאמרה דווקא במשנה של הדיינים ולא נאמרה עוד קודם על המשנה הראשונה שהזכרנו אותה, על זה שראה את הבכור ושלא כדין אמר שהבכור קיבל מום. למה ההערה של דינא דגרמי נזכרת רק במשנה הזו ולא במשנה הקודמת? באמת זו שאלת התוספות פה בסוגיה. התוספות שואלים את השאלה הזו אבל הם לא מתרצים. זאת אומרת, אם התוספות שואלים למה לא הזכירו את הדינא דגרמי גם בנושא של הבכור. כשאנחנו מנסים להתבונן באמת מה ההבדל, ואם יש הבדל בין המשנה של בכור לבין המשנה של הדיינים, אז אנחנו שוב צריכים כמובן לחזור אל השורשים. מדוע זה בכלל נקרא דינא דגרמי? וכאן אנחנו באמת יכולים להבחין בשתי שיטות בדברי הראשונים שנמצאים פה, ולאו דווקא פה, אלא באמת במסכת סנהדרין, עוד יותר בדף למד ג' כמצוין בדף המקורות, שכדאי מי שיכול ללמוד את העמוד הזה וללמוד את הראשונים, אם זה, אם ייקח את הבירור הלכה על הסוגיה הזו, יראה דברים רבים על העניין. אבל בקיצור, מה שאני רוצה לומר, כשאנחנו מנסים לבחון מדוע בדיינים זה נקרא דינא דגרמי, אז אפשר להסביר את זה בשתי צורות, או משתי בחינות. בחינה אחת היא שזה בעצם לא היה מעשה בידיים, אלא שזה פעולה כאילו רק מכוח דיבור. זאת אומרת, בעצם הדבר שאדם מזיק על ידי דיבור בצורה כזו, זה לא נחשב לנזק רגיל שאדם מזיק. אדם מזיק, אדם מועד לעולם כשהוא מזיק, רק כשהוא ממש מזיק בידיים. אבל כשהוא אומר משהו, כתוצאה מזה הדין, הוא אומר, אתה חייב, אתה פטור, הוא אומר את זה בצורה של טעות, אז זה לא נקרא מזיק ישיר, אלא רק באופן עקיף, אפשר לקרוא לזה, או בצורה באמת לא ישירה ממש, ולכן זה נקרא, יכול להיות מחויב רק בדינא דגרמי. אם באמת זה הגדר, אז הגדר הזה שייך גם בנושא של הבכור, כי גם בנושא של הבכור לא מדובר על פעולה שהוא עשה, אותו אדם שראה את הבכור הזה ואמר שיש לו מום, אלא באמת הוא רק אמר, הוא חיווה את דעתו ואומר הנה יש פה בכור עם מום שאפשר לשחוט אותו. זאת אומרת הוא לא עשה מעשה בידיים של נזק, אלא רק אמר ונשחט על פיו, כמו שכתוב במשנה, נשחט על פיו. אבל לא שהוא עשה מעשה, אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר, וזה באמת נושא מאוד מעניין, האם באמת דיבור זה נקרא דינא דגרמי? הראש למשל, במסכת סנהדרין, על הסוגיה שציינתי אותה, טוען שאם אדם מזיק על ידי דיבור, זה אותו דבר כמו שהוא עושה על ידי מעשה. מה ההבדל? דיבור זה אתה עושה משהו על ידי דיבור, אז זה נזק אותו דבר כמו שעשית מעשה בידיים. הוא מביא גם ראיה מהמשנה הבאה בדף, במשנה הבאה, בסוגיה הבאה, אנחנו לומדים כאן בהמשך על המפגל את הקודשים, שאנחנו רואים שהמשנה אומרת על המפגל שהוא נחשב למזיק שהוא משלם, ואומר הראש שהנה אנחנו רואים שמפגל זה אותו דבר, אף על פי שהוא רק עושה דבר בדיבור, הוא אותו דבר כמו מזיק בידי. אז לדעת הראש במסכת סנהדרין באמת ככה באמת הדין, ואז לפי דבריו צריך להסביר שאם הגמרא אומרת כאן שזה דינא דגרמי, אז הגמרא לא מתכוונת לפרש שזה דינא דגרמי בגלל שזה דיבור ולא מעשה, כי לפי דעתו דיבור ומעשה זה אותו דבר. אז צריך להגיד שהכיוון הוא כיוון אחר, שזה דינא דגרמי לא בגלל שזה דיבור, אלא בגלל שזה נזק כזה שאפשר להחזיר אותו. זה דבר מעניין מכיוון אחר, הסתכלות נוספת. זאת אומרת, העובדה שאפשר להחזיר את המצב לקדמותו, אז על זה לא צריך, לא מדובר שהחזירו, אלא מדובר אפילו שלא החזירו, אבל אפשר להחזיר. אז אם אפשר להחזיר, אז האם זה נקרא נזק שאדם מזיק או לא? כי בדרך כלל אם אדם מזיק, הוא שובר משהו למישהו, פוגע בדבר שלו. אז הדבר הפגוע הוא פגוע, אי אפשר להחזיר. צריך לתקן, לתקן זה תיקון חדש. אבל פה מדובר על דבר שאולי אפשר להחזיר, כשמדובר על דיין שזיקה את החייב וחייב את הזכאי, כפי שנאמר במשנה, הרי על זה יש אפשרות הרי שהוא אפשר להחזיר, הוא נתן כי הוא חייב, הוא שילם כסף, אבל אפשר להחזיר. אז יכול להיות שבגלל זה זה נקרא דינא דגרמי. ואם כן אפשר לפרש את המשנה שהיא מדברת פה, כשהגמרא שואלת, למה מתניתין דקרבי מאיר שעדיין דינא דגרמי, זה מהבחינה הזו שכאן אפשר להחזיר, וכיוון שאפשר להחזיר, כיוון שאפשר להחזיר, אז ממילא אי אפשר לחייב, אלא רק מצד העיקרון של דינא דגרמי. ואז הגמרא מתרצת שנטל ונתן ביד, וצריך לפי זה להבין שכשנטל ונתן ביד, זה פעולה כזו שכבר לא מחזירים בדין, זה באמת קשור לסוגיה בסנהדרין, ללמוד אותה במקביל. אנחנו רואים שבאמת יש מקום להבין ככה, שבדברי רב חסדא שם בגמרא, שנטל ונתן ביד, זה אומר שלא מחזירים. שכבר לא מחזירים את הדין, כבר אי אפשר להחזיר, הוא לא יכול לקוף את החזרה, זה הפירוש. כיוון שהוא כבר נטל ונתן ביד, כבר אי אפשר לקוף את זה שקיבל כסף שלא כדין, להחזיר את הכסף. אז ממילא זה פתרון, למה זה יהיה חיוב גם לפי חכמים ולא רק לפי רבי מאיר. את זה אני אומר, את הדברים האלה הם באמת שייכים לעומק הדברים בסוגיה המאוד מורכבת של טעות הדייני במסכת סנהדרין, אבל כרגע לצורך הבירור שלנו פה בגמרא שלנו במסכת בכורות זה דבר מאוד מעניין לראות. כי אם אנחנו עושים את ההקבלה לעניין הזה של הבכור, מה הסיפור של הבכור? שמישהו אמר על הבכור שיש לו מום, הוא עשה איזה שלא כדין ולכן אמרו שהבכור הזה יקבר. אז זה מצב כזה שמצד אחד אם המבחן של גרמי בסוגיה שלנו הוא מצד הדיבור, אז גם שם שזה רק מצד דיבור ולא מצד מעשה, אז אמרנו מקודם שזה אותו דבר. אבל אם אנחנו נגיד שהמבחן של גרמי בסוגיה שלנו זה לא מצד הדיבור, אלא כמו שנגיד שדיבור ומעשה זה מבחינה זו האנוח, אלא המבחן הוא האם זה נזק כזה שאפשר להחזיר או אי אפשר להחזיר, הרי מובן שאם הוא אמר על הבחור שיש לו מום ושחטו, אז די, זה כבר אי אפשר להחזיר, זה דבר אבוד. שחטו כבר, כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית. במילא, אם אנחנו מתבוננים יפה בעניין הזה, אז אנחנו מוצאים פה הסבר יפה לעניין. כיוון שבאמת בנושא של הבכור, כיוון שאי אפשר להחזיר, אז ממילא על זה הגמרא לא שאלה. הגמרא שאלה רק על הסוגיה של דיין, כי היא חשבה שאפשר להחזיר. ואז הגמרא אומרת שאם בכל זאת אמרו שמשלם, זה רק לפי רבי מאיר. ולכן תרצו לפי חכמים שנטל ונתן ביד. אבל בבחור במשנה הקודמת הגמרא לא שאלה, מפני שהגמרא אמרה, הבינה שפה אי אפשר להחזיר. תוספות כפי שאמרנו מקודם, לומדים אחרת. הם הבינו שהדיון פה על גרמי, שזה כן גרמי או לא, זה מבחינה זאת שזה לא על ידי מעשה. ולכן הם שאלו למה בבחור זה לא נאמר אותו דבר, גם בבחור. הנזק נעשה רק על ידי דיבור ולא על ידי מעשה. וזה באמת קשור פה, כשאנחנו עכשיו הגענו פה לפירוש הזה פה בגמרא, להבנת הגמרא, שאפשר באמת להבין את הגמרא בשתי צורות, התוספות שואלים ולא מתרצים. אבל אנחנו כאילו, לפי הפירוש השני של ההבנה של גדר גרמי בסוגיה שלנו, שזה תלוי מחזירים או לא מחזירים, זה מובן שבנושא של שוחט, כפי שאמרנו, בנושא של בחור, שזה כבר לא נקרא גרמי. זה דווקא דבר מובן. באמת זה קשור לסוגיה אחרת, וזו באמת שאלה מאוד מעניינת. האם כשעושים נזק שאפשר להחזיר, האם חייבים מדינא דגרמי? כי כפי שאמרנו, ההלכה היא שדנים דינא דגרמי. וזה מצוין פה בדף המקורות בשולחן ערוך בסימן שפ"ו. נאמר קיימלן, הלכה כרבי מאיר שדנים דינא דגרמי. זאת אומרת שכן דנים דינא דגרמי. אז לכאורה, אם דנים דינא דגרמי, אז זה אומר שיהיו חייבים בדינא דגרמי גם לפי ההלכה. ואז אנחנו צריכים לדעת האם, מהו הגדר של גרמי שמחייבים עליו. האם זה הרכב חידוש הוא שגם על ידי דיבור ולא רק על ידי מעשה, או שהחידוש הוא שהוא יהיה חייב אפילו כשאפשר להחזיר. זה נושא שנבחן שם בהלכה בשולחן ערוך בסימן שפ"ו, נבחן בקשר לנושא שמופיע דווקא בגמרא בבבא קמא, בגמרא בבבא קמא, בצו צדיק ח', שם אנחנו מדברים על זורק מטבע לים. אדם זורק מטבע לים, אז השאלה, לכאורה הוא הזיק, היה לבן אדם מטבע, ועכשיו אין מטבע. בגמרא כתוב שפטור על זה. למה פטור? מסבירים, כי הוא אומר לו, הנה המטבע, מה אתה רוצה? יש מטבע, מה, עשיתי משהו למטבע שלך? לא עשיתי כלום, המטבע היה מקודם רק ביד שלך, ועכשיו זה בתוך המים. אז זה לא נקרא שהזקתי לך. במילים אחרות אפשר להחזיר. אפשר לקחת צוללן שיצלול במים ויביא את המטבע. אלא מה, הכסף של הצוללן זה כבר דבר זניח. ואפילו יכול להיות שזה נקרא גרמה, רש"י ככה אומר. זה גרמה ממש, שהוא צריך להביא צוללן שיצלול במים ויביא לו את המטבע. באמת, בסופו של דבר בהלכה אנחנו מוצאים פה מחלוקת. כי התוספות, רש"י, לפי רש"י ותוספות יוצא שבאמת אפשר להחזיר ובאמת פטור. אבל בשולחן ערוך מופיע פה הדעה הראשונה שאומרת דווקא שחייב. וזה מזו שיטת הרמב״ם. ומסבירים את זה שהם סוברים שאומנם הגמרא אומרת שפטור, זה הולך לפי מי שסובר שבדינא דגרמי פטור. אבל אם בדינא דגרמי חייב, אז יהיה חייב. זאת אומרת שאף על פי שאפשר להחזיר, זאת אומרת אפשר להחזיר את המצב לקדמותו, זה לא נזק דבר שאין לו תקנה, אלא אף על פי שאפשר להחזיר, בכל זאת יהיה חייב מדינא דגרמי. דבר מאוד מעניין אם ככה, שהנה אנחנו רואים את המחלוקת הזו בהלכה בשולחן ערוך, באופן מעשי, בדוגמה המעניינת הזו שזורק מטבע לים. אם אני מחזיר את הדבר בחזרה לסוגייתנו, הרי זה באיזשהו מקום, זה מה שאמרנו. כשאמרו למה דלא כרבי מאיר, למה המשנה כמו רבי מאיר, מאיזו בחינה? מהבחינה הזו שאפשר להחזיר, ולכן זה רק לפי רבי מאיר, או מהבחינה הזו שיש דיבור. ואז צריך להגיד שמדובר במשנה שאי אפשר להחזיר. למה אי אפשר, למה אי אפשר להחזיר? כי זה כבר תלוי בסוגיה במסכת סנהדרין. ככה לפחות התוספות במסכת סנהדרין מסבירים את הגמרא פה, שבאמת הגמרא סוברת שאי אפשר להחזיר. וכיוון שאי אפשר להחזיר, אז לכן באמת יהיה חייב, אבל רק לפי רבי מאיר, כיוון שזה דיבור ולא מעשה. הנה כי כן, הקפנו פה במהירות אפשר לומר, על קצה המזלג נושא מאוד חשוב לגבי דינא דגרמי. האם, היות שההלכה היא שדינא דגרמי חייב, זו הלכה פסוקה, אז השאלה היא מה החידוש בדינא דגרמי? בא לומר בעניינים שלנו פה שזה מצד, מצד זה שהוא דיבר ולא עשה מעשה, או שבעצם זה שדיבר ולא עשה מעשה זה לא חידוש, כמו שהראש אומר, ואז צריך להגיד שהחידוש הוא שהוא יהיה חייב על נזק אף על פי שאפשר להחזיר. וזה לכאורה מופיע פה בגמרא ויש עוד מה לדייק וללמוד, אבל אנחנו כדרכנו שלא מעריכים, אמרנו את עיקרי הדברים, או ראשי פרקים כמעט, והלומד שיוסיף וילמד את הסוגיות כמצוין בדף המקורות, יראה את הדברים אולי בצורה יותר פתוחה, רחבה ומדויקת יותר. אז כל טוב ושלום שלום.